למי יש את הספר עצמו? הנה היה? עכשיו אולי... כן.
וזה היה?
שבת א'. טוב. אז באמת לכבוד רבי שמעון, ששבוע הבא מזכירים אותו, נזכרים בו, בעומר. עכשיו נלמוד את זה. אגב, בשבוע הבא, אנשים נמצאים פה כרגיל? לא כולם במירון.
יש פה הדלקה, הרוב נמצאים.
יש פה הדלקה?
ברוב.
בלילה, בליל, כאילו, נגיד, בשבוע הבא רביעי בלילה.
כן.
חמישי, כאילו.
טוב. שיפה יקום.
יקום. ומה עיקר הוא לראש המדברים בכל מקום? דיאטווי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גביו. נכון, יש גרסאות רבי יהודה בן גרים. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשה של אומה זו, תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מרחצאות. בהמשך כידוע, רבי יוסי שתק, ורבי שמעון אמר, כל מה שתקנו, תקנו לצורך עצמה. אז אומר הרב, המטרה של תיקון החברה האנושית, היא בוודאי מתחלפת לפי חילופי הדעות. ומפי אותה הבדלה הגדולה שבין קודש לחול ושבין ישראל לעמים, כן היא גדולה היא הבדלת המטרה של כנסת ישראל ביחס תיקון חברת מן האדם שהיא הורגת אליה, לאותה המטרה שהציג לפניו עם קרומיים. מובן הדבר שלפי התחלפות המטרה מוכרחים גם כן הרבה מעשים מסדרים להתחלף. אז יש שתי מטרות, לנו ולהם. אצל ישראל, המטרה היא באמת הקודש, תיקון העולם, מלכות שדי, שרת השכינה בעולם. אצל הרומאים, המטרה היא להביא את האדם לאיזושהי שלמות, אבל השלמות שהיא בסופו של דבר שלמות חומרית. יש לומר שהרומאים בניגוד ל מי שקדם אותם, הם היו דברים אידיאולוגיה, זה מלכות, זה היה מעצמה גדולה, אימפריה. כלומר, היה להם כבר איזו תמונת עולם, איך העולם צריך לראות. חוץ שהרי מלא שבסוף באו שם כל השבטים והחריבו אותם, הם היו מבחינתם ממשיכים עד היום, כן, לנהל את העולם. והיה להם כאילו מה להגיד. זה לא כבר סתם איזה מין אומה שכאילו רק נמצאת באיזה... אלא כבר יש לה באמת איזה... איזו תפיסה, יש לה חוקים, יש לה ספרים, למרות שכתוב, נכון, שאין להם לא כתב ולא לשון. כי באמת יש צד שהרבה מהחוכמה לקחו מהיוונים, כולל גם הכתב. אבל בסדר, הם ממנו זה קצת גם המשך, אבל כן, היה שם איזושהי הגות מסוימת, איזושהי תרבות, איזושהי תפיסה. באמת ראו נגד עיניהם עולם מאוד מאוד מסודר, עולם מאוד משוכלל. יחסית האמת היו מאוד משוכללים, זה גם מה שנתן להם את האפשרות לשלוט על כל כך הרבה אזורים בעולם. היו מאוד מאוד מסודרים, מאוד מאוד שיטתיים. ובחדיים גם רצו לבנות עולם כזה, עולם שיש בו סדרים, שיש בו חוקים, שהכל פה מנוהל. ואז אנשים יהיו מאושרים, אזרחי רומא לפחות, כן. כל מי שתשתף איתם פעולה, אז אולי גם, מי שאולי יפריע, יפריע, אז הם דורכים עליו, נלחמים בו, אבל מי שלא, אז הם אפילו יצרו אפשרות כזאת בדרך כלל. אז זו הייתה המטרה שלהם. אז כן, אני שומע, זו מטרה חומרית, אבל היא כן הייתה כבר באיזשהו לבוא של תפיסה שלמה, של אידיאולוגיה, של מערכת מדינית שלמה. בסופו של דבר, השורש האלילי, השורש החומרי שלהם, הוא השפיע. חשבתי שמבחינת קורות הדורות, אז אפילו מה שהיה בינם לבינינו, זה שהם לא רק פעלו, נכון? שחלק מהחשבון שלהם זה היה לעבוד לפי החוקים, ובסופו של דבר, חכמים, רבי יהודה, בסוגיה הזאת, אפשר להגיד שבמידה מסוימת רבן יוחנן בן זכאי הקדמו דור לפני, שלא צריך להיות בעימות עם הרומאים, אלא להיות, כאילו, באמת להסתדל איתם, לקבל את ה... אפילו לפי הכללים, אבל ידוע שהרומאים עצמם מאוד מאוד הציקו, נציבים לפחות, מאוד מאוד הציקו לישראל, מה שבשבוע דבר עורר את העם למרד, כן? כי לא כל העם יכול לחיות בדרגה של החכמים שעושים את החשבון המורכב והארוך, שזה לא כדאי. לעם יש רגש בריא, הוא מרגיש שמציקים לו, שמשפילים אותו, שמשפילים גם את כל הדברים שמאמין בהם, אז הוא מתקומן. זה באמת ביטוי לכוחות גם אמיתיים שהיו. והם ממש דחפו לזה, וכנראה מי שדחף לזה היה... אני אפילו רצה את התוצאה הסופית, למרות שהם טוענים, ההיסטוריונים שלהם, אפילו פלביוס טוען שהם לא רצו את זה, נגררו לזה, לא הייתה להם ברירה. אבל זו אולי דוגמה לזה שהמטרה בסופו של דבר משפיעה גם על ההתנהגות. לא רק ה... יכול להגיד מה אכפת לך, סוף סוף יש מדינה, יש חוקים, יש הכל, לא, זה משנה, אבל מאיפה זה בא. ואז עם אלה, כמה היא מכילה בתוכה את ה... מציאות של הקודש. כן. אז בכל אופן יש פער גדול, ואומר הרב, במובן הדבר שלפי התחלפות המטרה מוכרחים גם כן הרבה מעשים מוסדרים להתחלף, סתם הרב מתכוון לא רק לדוגמה שהבאנו, אפילו ביום יום, שבסופו של דבר אם כל המטרה היא התענגות ותפנוקים, אז גם עיר תהיה בנויה אחרת, כן. עיר רומאית, נכון, היום יש אפילו שרידים בכל מיני מקומות, נראית אחרת. תמיד יש שם איזה אמפיתיאטרון, נכון, כזה גדול, וכאילו מרכז הזה, ואם זה עיר עוד יותר גדולה, אז אולי אפילו יש מקום למלחמת שברים וזה. עיר יהודית, אז יש בית הכנסת, כן, באותה גדולה יש בית מדרש גדול, כן. מקוואות יש, הרבה מקוואות. באמת, למרות שאולי זו הייתה דוגמה קיצונית, אבל אני מודה שמסתובבים בבני ברק, אז אתה מרגיש את הדגם הזה של... שוב, זה חריף, כי הם כאילו לקחו את הכל, אבל לדגם של איך נראית עיר יהודית, הוא חשב שגם פה ביישוב זה קצת ככה, אז אתה הולך וכל כמה, עד הממוצע, עשרות מטרים, אולי כל 100 מטר, יש לך בית הכנסת. נדרש את הכנסת, מישהו, אתה נמצא פנוי בבני ברק באיזשהו מקום, פחות בדרך כלל זה מהם, לא יותר מחמש דקות הליכה, אתה מוצא מקום לשבת ללמוד וכו'. שזה פעם, זה נראה לי בערב פסח, שנה שעברה, לא יודע אם זה היה, נראה לי זה היה כבר אחרי שהתחיל מה שנקרא מכונה בין הזמנים, כן. אז הסתובבתי שם, הייתה לי סיבה להסתובב, אז חיפשתי תפילת מנחה, נכנסתי לאיזה בית מדרש, אז באמת לא היה שם מנחה, ואני רואה אולם מלא. כולם יושבים, חשבתי, מחכים לתפילה, לפני התפילה, ואומרו, לא, פה זה כהילים. זאת אומרת, ראיתי, זה לא אנשים צעירים, זה אנשים 30, 40, אפילו יותר, כולם יושבים ולומדים. זה היה באמת לא זמן, לא נמצא הזמן. מאוד מאוד, התפעלתי. אז באמת, אתה רואה, כל המשקלים, כאילו, מה תופס מקום, איך העיר בנויה, אז זה משפיע גם על זה, הסדרים, החוקים, זה משפיע. אבל אף על פי כן יש דברים משותפים. אבל בכל זה נפגשים גם כן דברים מתאימים בפועל, שבין המטרה הגסה הוא היה להיות מצויר אצל הרומיים, בין המטרה העליונה והקדושה של כנסת ישראל. הדברים הללו הם תיקונים נעים וטובים. לפני כמה שנים, זה בטח היה מישהו ילדים, אז היה איזה מין מין סרט חמוד כזה, כמובן קשר למהדרין, שהרב אליהו כאילו היה שמואל אליהו. כן. הם הציעו כמה סרטים כאלה, אז אחד מהם, זה רואים כאילו מישהו מהתקופה של רשב"י מגיע לזמן שלנו, אז הם נוסעים בכביש, זה בדיוק כשבנו שם את מחלף אליפלט, אז הם מדברים כאילו, כאילו הם באו משם, מה נעים, מה עשייה של אומה הזאת, תקנו קשרים, תקנו זה. וזה, מה שמדהים זה שאחד הסיבות לזה שתקנו קשרים לפחות באזורים האלה, זה כדי שיהיה יותר קל להגיע לרשב"י. שכל הכבישים בצפון, ברדיוס של 50 קילומטר מקבר רשב"י, אחד הסיבות לזה שמרחיבים אותם ומשקיעים ומשפצים אותם, זה בשביל העלייה למירון, כי כל שנה יש פקקים ואז צריך לטפל בהם, וכל שנה מנסים לפתור את הבעיה יותר, וגם באמצע השנה, בקיצור. אז הקשרים יכולים להיות גם למטרה של קודש. לזה נזכרנו בזה. הדברים האלה הם תיקונים נעים וטובים. זה יכול להיות גם לעלייה לרגל, גם לירושלים, גם לבתי מדרש, לציונים של צדיקים. או מי שפוגש תמיד צד ההשוויה המעשית, ולוקח את הטוב ומשתמש בו לטובה, ונהנה ממנו, ומשבחו. אפילו כשבא למקור שהוא לפני עצמו גס ומוזר, המטרה הנכבדה, הרויה להיות נחקקת על יבבה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, הוא יכול להיות ראש המדברים בכל מקום. כן, מי שמוצא את השיתוף, אז אמת, הוא יכול להיות ראש המדברים בכל מקום. בוא, הרב ילך ויפרש, שמה שהרומאים נתנו לרבי יהודה את המשך את המינוי הזה, בגלל שהוא מצא חן בעיני מה שהוא אמר, זה לא סתם פוליטיקה, כאילו. הוא אמר משהו נוח להם, נתנו לו תגמול, אלא זה באמת השגחה. כי הוא באמת יודע להעריך את מה שעם ישראל יכול להרוויח מהדברים החיצוניים שמשותפים לרומי ולטובת ישראל. ממילא הוא יכול להיות באמת מנהיג בזמן הזה. הוא יכול להיות ראש המדברים, הוא יכול לסדר איך עם ישראל בתוך המציאות הזאת ימשיך לקיים תורה, ימשיך להעמיד תורה. אז לכן, הוא ראש המדברים בכל מקום. אז באמת, אדרבה, זה כאילו ההשגחה, שהוא על ידי התכונה שלו והשקפת העולם שלו, והדגש שהוא מדגיש בעבודת השם הרוחנית שלו, יכול להיות גם באמת בעל תפקיד, שמתאים לכל מה שהוא באמת צריך לתקן. גם מעניין לחבר את זה, לקשר את זה גם ל... אתם הזכרנו את זה, את הציטוט של רבי. גם שמו היה רבי יהודה, אבל שני דורות אחרי. שהוא גם היה עוד יותר אפילו. רבי יהודה משמע, הוא ישב לו בית המדרש ודיבר. יכול להיות שאפילו הייתה לו מחשבה שכדאי לעשות את זה כדי... שלום מלכות כזה, כמו ש... אם שיש לי סידור חומש ישן, אז כתוב שם הדפסה של תפילה בסוף, אז יש שם תפילה לשלום הקיסר. הנותן שלועת שואל המלכים, הוא יברך את הקיסר ירום מודון, שזה הקיסר של אוסטרו-הונגריה. זה היה פייבל, ואשתו הקיסרית הכבודה, ובנו יורש העצר, עם השם. יש אפילו לא... זה לא שעשו, התפיסו מי שברך ו... תשלים. אם יש מלך, הוא לא רוצה תשלים, הוא רוצה שיהיה כתוב את השם שלו. אתה רוצה, אם תחלף המלך, תדפיס עוד פעם. אז למה אמרו את זה? יש לו מלכות, לא? כדי ש... ידעו שאנחנו מכבדים אותה, ואז גם יניחו לנו. לא זה. אז יכול להיות שרבי יהודה גם... כאילו, גם בסברה הנגלית, כן, יש פה מה שהרב מעמיק, שזה הרבה יותר מפנים. אבל גם בסברה הנגלית, הוא באמת, אומר את זה מתוך שלום מלכות. זאת אומרת, אצל רבי לכאורה זה היה הרבה יותר מזה. זאת אומרת, היה לו קשר ממש. עכשיו, זה נכון, מי שעמד מולו גם לא היה סתם איזה קיסר, אלא היה באמת כנראה איש צדיק, נציב שהיה באותו זמן. סתם אם הוא היה בזמן סוף בית שני, הבית לא היה נחרב, כן. הקדוש ברוך הוא מסווה מסיבות. אבל עדיין נראה שגם רבי, למרות שאולי גם המציאות התאימה לזה, אבל הוא גם אחז בהשקפה הזאת. ועדיין זה רומאי. גם עם אנטונינוס באופן אישי הוא היה, כנראה הריץ את רבי, הוא התפעל ממנו. אבל באמת הוא גם, אחרי הכל אנטונינוס הוא, אם מדמיינים כאילו את המעטפת לפחות החיצונית, הוא איש פוליטי, הוא חלק מממלכה. הוא לא יכול יותר מדי להיות בקשר עם משהו שהוא כאילו לעומתי לממלכה. ורבי שידר לו שהכל בסדר, שהוא, נכון, הרבי הלך עם ההשקפה הזו. נכון, מדרש ידוע שהיה לומד את הפרשה של יעקב אבינו, נכון, מה שמביאים הפרשים שם, לפני שהיה הולך להיפגש עם, עם הרומאים. כאילו, הולך ללכת נהג עם עשיו, צריך לבוא, תפילה, דורון. אז זה שיטה. זה שבאמת הרב צודה היה רגיל לומר שבאמת היה כמה דורות של תנאים שחלק הלכו בגישה הזאת של רבי יהודה. אתה נגיד שוב רבן יוחנן בן זכאי גם קצת, רבי, ולעומתם היו כאלה בשיטה השנייה, שרשב"י. אז בזמן יוחנן בן זכאי, חלקית האמת, לא מכירים אדם מפורסם, אבל רשב"ג, מבית הנשיא, אומרים שבזמן מסוים הוא היה חלק מהמרד. אבל לא בטוח שהוא היה זה שדחף למרד. אבל היה ודאי רבי עקיבא עם בר כוכבא, ורבי שמעון, ורב צודו מזכיר לנו את רבי פנחס בן יאיר, שהוא קצת בשיחות, שהיה מדמות כזאת שכנראה עסק פדיון שבויים, כנראה עזר לכל הלוחמים שנפלו בשבי, וקצת הוא מנגן אותו כמו לברי לוין בתקופה שלנו, כן, שכאילו צדיק כזה שמסתובב, עסק בחסד, ובעצם גם עוזר בדרך שלו, עוזר ככה ל... גם למאבק הלאומי, למאבק הזה. אני רוצה גם מכבד את רבי יהושע בן כוחה, שהוא, רבי שאל אותו במערכת הימים, אז אמר, מימי לא הסתכלתי בפני אדם רשע. אז אני רוצה גם מפרש שזה על פי ההבנה שרבי יהושע בן כוחה, הכוח הזה רומז לרבי עקיבא, שהיה, בן עזאי קרא לו הקרח הזה. יש פירוש כזה. אז הוא היה מהצד של רבי עקיבא. השאל אותו מה ארך את הימים, וכאילו מאחורי השאלה הזאת, צודו לפחות רואה איזה מתח בין השיטות. כאילו, הרי אתם התעסקתם בר כוכבא וזה, אז מאיפה יש לך כאלה זכויות? זה אומר, לא הסתכלתי בפני אדם רשע. כלומר, היינו עם בר כוכבא, אבל הסתכלתי על הנשמה שלו, לא על החיצוניות. זה היה... שהיה רשע, אבל כתוב שהיה בו חסרונות. כאילו, לא נדבקנו בצדדים החיצוניים, החוליים. כנראה ככה קצת זה מפרש. מני שהוא גם מזכיר את רבי חנינא בן תרדיון, לעומת רבי יוסי בן קיסמא. רבי חנינא בן תרדיון, הוא שוב היה מאלה שהלכו נגד הגזרות של הרומאים. לימד תורה ברבים. רבי יוסי בן קיסמא כתוב שהוא היה איתם, יושב בכבודו, בכבודה של מלכות. וכשצדק שהוא מדבר, אז הוא מדבר מזעזע, מזעזע. כולם צדיקים, כולם גדולי עולם, וכזה מחלוקת, כאילו. זה הולך עם הרומאים, זה ממש, כאילו. ומצד שני אומר, לא, מה אתה אומר, אתה לא רואה שהם נוחו אותם מהשמיים ונתנו להם זה, מה אתה הולך נגדם? והוא אומר לו, מן השמיים ירחם, הוא אומר, דברים אחד, דברים של טעם, מה אתה אומר שהם ירחם, מה אתה הולך, כאילו, תהיה הגיוני, תהיה זה, מה, הולך פה עם דברים הזויים, כמו שאומרים היום. אז טוב. כן, אז זו השיטה של רבי יהודה, שלכאורה באמת שיטה שהולכת כמה דורות, וגם מה שאפשר, ודאי גם בזמן רבי יהודה, כמו שכתוב בשנדרים בכל מקום, אבל ודאי בזמן רבי, תכן שכל השלווה שהייתה, שאפשרה לעריכת, ואולי גם כתיבת המשנה, הכל היה בזכות היכולת להתנהל בתוך ההווה, בתוך המציאות הזאת עם הממלכה הרומאית. ממשיך הרב, עם כל הקרבה שלו לקדושה, עם כל הדבקות בתורה וקדושתם של ישראל, של רבי יהודה, יכול לפנות לבבו מקום גם לכל הטוב הנפגש, אפילו מומר שי. פה ודאי המשפט הזה בא לומר, שלא נחשוב, כמו שהרבה פעמים בחיים הרגילים ובתפיסה הבינונית, זה סתירה. אם יש מישהו שהוא צדיק וקדוש וכו', אז ודאי שהוא לא יכול להגיד שום מילה טובה לרומאים, ורק ידגיש את ההבדלה בין ישראל לעמים, וודאי בין ישראל לאומה רשעה כזאת. ומישהו יכול להסתדר עם הרומאים, ויכול להסתדר עם החול וכו', אז חושדים אותו שאולי הוא לא כל כך עם דבקות בתורה ועם קדושה של ישראל. הרב אומר, פה זה ודאי לא ככה. תמיד היה צדיק עליון, דבקות בתורה וקדושת ישראל, ויחד עם זה מצא מקום בלב לראות גם את הטוב שיוצא אפילו מומר השעה כזאת. נכון, כתוב אליו שהוא היה יושב מערב תשעה באב, בין תנור לקיריים, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. אני חושב שאולי במיוחד המאמר הזה משלים את התמונה, כן? כי תשעה באב זה החורבן, וזה בדיוק מה שעשו לנו הרומאים. אז הכאב היה חד וצורב, ויחד עם זה, יש פה איזה גם שיקול דעת של אדם גדול, שצריך לתת מקום לדברים הטובים, וגם לאיזשהו מייחסים מוגנים. לא יודע איך לקרוא לזה, בסופו של יום לפעמים אומרים שאתה באמת לא אוהב משהו או מישהו, אבל אתה מספיק שקול כדי להבין שלא כדאי לריב, או זה יחסים קורקטיים. אני לא יודע אם זה הביטוי שרב יהודה התכוון. בוודאי זה לא אהבה גדולה, כן? אבל זה... זה כאילו לכבד מה ששייך לכבד. כמו שאמר גם... מי אמר את זה? לא רבי חיים בן תרדיון בעצמו? הווה מתפלל בשלומה של מלכות, של מלא מוראה, יש את רעו חיים לא. אז מה זה אומר? שיש במלכות ערך, אפילו מלכות רשעה. מלכות שהיה בזמנה מן הסתם דיבור.
נראה לי רבי חיים
היה סגן הכהנים. סגן הכהנים, אז אין סתירה. אתם אולי רבי חיים בן תרדיון לא היה אומר את זה. כן, אז יכול להיות שזה לא סתם רק, לא רק אינטרס, אלא גם באמת איזה כבוד לזה שיש למלכות בעולם ערך. המושג של כבוד מלכות. וכאשר התנאים הראשיים מעמד החברה האנושית הוא חילוף הקיינים כדי שיוכל הכלל כולו להסתייש באחיו על ידי חילוק העבודות וצירוף הרחוקים במקום כדי שיוכלים לאחד כוחות רחוקים ומקומות מפוזרים כדי להשלים את התיקון החברתי בכל דדם ועל כולם משמירת הבריאות של כל פרט כדי שימצאו כוחות עובדים פועלים. כן, זה שלושה עניינים, הקניינים, צירוף רחוקים ושמירת הבריאות. זאת אומרת, הרב, השווקים הם על יסוד החילוף של הקניינים, הקשרים יסוד התקרבות רחוקים, זאת אומרת, הצעות לתיקון הבריאות, שהטהרה היא היסוד העיקרי שלהם. אני חושב שהרב אומר פה, טהרה מתכוון ניקיון, לא טהרה במובן ההלכתי. ואלה המעשים הנעים, לאיזו מטרה שיעשו, הם מתאימים למטרה יותר רוממה. זה רבי יהודה. אמרתי ש... פשוט רבי יהודה מדבר מצד ההווה. שמצד ההווה יש מה להעריך, וממילא זה גם מאפשר להתקיים בתוך זה, ולבנות את התורה, ולבנות את עם ישראל, וכו'. אני חושב שאתם שמים באיזה סוג מחשבה, הרגשה כזאת, שכשהמציאות של מדינת ישראל עוד הייתה ממש ממש חידוש, אז תמיד אנחנו, אני, כאילו נתינו להתפעל מהדבר הזה, מהגאולה הזאת, מהישועה הזאת, והרבה פעמים אפילו בהשוואה למציאות של הגלות, שהיא כאילו מציאות יותר חלשה, יותר... שפופה וכו'. אבל באמת, במבט יכול להיות פנימי יהודי, אז כל פעם שעם ישראל הצליח בתנאים שהוא היה בהם, לבנות את עצמו, לבנות קהילה, ובתוכה בית כנסת, ובית מדרש, והנהגה רוחנית, וגם איזושהי מציאות כלכלית שיכולים להסתדר ולעזור אחד לשני, והכל הוא פלא בעצם, כי אתה חי בעולם זר, והרבה פעמים אפילו עולם מנוכר, והרבה פעמים עולם מציק. אם אלה אפשר ליפול או לנטייה של התבוללות, עוד שגם קצת שמרו עלינו מסינה, אבל אף על פי חייב. או למקום של גם קושי בקיום עצמו, או מכל הטרדות שוודאי יהיה את כוח לשמר את כל הזה, את כל המסורת, את כל התורה, את כל ה... וכל פעם שהצליחו, תגיד, זה ממש כמו גאולה. כלומר, כל דור שלא היה לפניו את האפשרות לבנות את ארץ ישראל, לבנות את המלכות ישראל באיזה מידה, אז היכולת לבנות את החיים היהודים בכל מקום שהיו, זה דבר מאוד גדול. אני חושב שזה באמת, אם אני מפורש בגמרא, וגם, ואף גם זאת, ביותם ארץ אלוהים לא מאסתים, לא גלתים מחלותם, לאפר בריתי איתם, אז דורשים על כל דבר, זה, אתה יודע, בית חשמונה, מרדכי ואסתר, אחד מהם, בית רבי וחכמי דורות. שמעת משווה, כל הראשונים, הם היו כמו מושיעים, מושיעים של ישראל. אלה חכמי הדורות החכמים לימדו תורה, בסדר, דבר גדול, אולי אפילו יותר גדול, אבל זה סוג אחר. אני חושב שהכוונה שהם גם סוג של מושיעים, כי כל מנהיג כזה, הוא בעצם חילץ את, את אותו דור, לפעמים בהיקף של קהילה, של מדינה, והגדולים, דור שלם, חילץ אותו בעצם מנפילה, משקיעה, מהתבוללות, והרים את עם ישראל. זה כל פעם בעצם ישועה מחדש, זה עם ישראל ממשיך. ממשיך להיות בדבקות, ממשיך להיות בחיניות, ממשיך להיות ברעננות, ממשיך להיות בחשק ומרץ להקים משפחות חדשות, וכתוב שם בירמיהו, שגם שולחים לבבל, תבנו בתים, תיקחו נשים, כאילו זה מה שעכשיו המשימה. זו משימה בזמנה יקרה מאוד. אז רבי יהודה הוא בעצם פה הוא מושיע, כן, לא? רבי שמעון ודאי אנחנו נראה שהוא מושיע, כן, רבי שמעון הוא באמת צופה ישועה שלמה, כן. הוא צופה את התקומה, הוא צופה את ארץ ישראל, את מלכות דוד, את הכל. גילוי השכינה במציאות של האומה. אבל גם רבי יהודה הוא מושיע. בתוך המציאות הזאת הוא מצליח להציל את עם ישראל, כמו רבנן חנן בן זכאי, שהביא לנו ישועה בזה שהוא בנה את יבנה וחכמיה. אני חושב, אתה לא יודע אם זה הדור הראשון או הדור השני, אבל לפחות כנראה זה הדור השני שהיסטוריונים רואים בעניין הזה של יבנה וחכמיה, תמיד ידענו את זה, אבל כאילו, שהם ככה קצת נכנסו לסוגיה, ממש, ממש מתפעלים מזה, כאילו. איכשהו בעצם מציל את עם ישראל, שיכול להיות, שהחורבן היה יכול להיות סוף, סוף העולם. ורבי חמי זכאי בעצם מקים את עם ישראל מחדש. במידה מסוימת בקטן, ולפעמים לא כך בקטן, זה קרה בכל דור, במיוחד כשהיו גירושים, שמדות, גלויות. נגיד אפילו הראשונים שבנו את העולם התורה באמריקה. זה גם, זה מושיעים, כן. כשהרייץ הלך לאמריקה ואמר, אמריקה אינה שונה. ככה, כן, מחבד ביטוי כזה. כלומר, אל תחשבו שבאמריקה מוכרחים להיות רק כאלה שנשתפים בזרם הכללי. לא, אפשר גם פה לחיות חיים יהודים וזה. אז זה יש את הסיפור היפה שנזכר פה של הרב הרמן שהיה שם. ועוד כנראה דמויות, הרב קוטלר, הרב סולובייצ'יק, ואולי דמויות נוספות. הסבא של הנקין, נכון? הרב הנקין גם היה שם אחד מגדולי הפוסקים. כאילו באמת בהתחלה היה שם יהדות מאוד חלשה, ואחר כך... יש לי כבר בתף ריש פי יש, שהרב דצל ביקר שם, אמר, הוא גם הביקור עצמו מן הסתם גם חיזק, הוא והרבנים שלי אותו, אבל הוא גם אמר, תשמע, יש פה חיוניות. חשבנו שהם כאילו, באמת, לא פשוט, זה ניסיון הכי קשה כשיש שפע. באמת זה גם בזמננו קצת, כן? כשיש שפע זה ניסיון הכי קשה. וגם שמה, זה גם ישועה. אז זה הרב יהודה, לא מאסתים, לא גלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, שהוא מצליח כאילו למצוא את הטוב במלכות הרומאית, אומר להם ישראל, אדרבה, יש לנו שבילים, יש לנו קשרים, יש לנו דרכים רומאיות, וכדי שנוכל להגיע בנחת לבית המדרש, להגדיל תורה, להאדיר, לאסוף כוחות, להשיג את כל מה שנצרך, לעבודת השם, לקיום מצוות, לבנות את הקהילה, לבנות בתי כנסיות בכל מקום. כמו שרואים את שבארץ ישראל, הרי איפה הם נמצאים? לכאורה בגליל. אתה יודע, נכון? לפי רבי שמעון מתחבא לכאורה שם באזור, רבי יוסף מגלים אותו לציפורי. באמת בגליל ידוע, עכשיו כל הזמן מגלים וגילו הרבה, אבל אני חושב שממשיכים. כל הבתי כנסיות שהיו שם, הכל הזה, באמת יש שם חיים יהודים מאוד ערים, בלי מקדש. חלק מהם זה כבר בלי מקדש, כן? למרות שאין מקדש, ממשיכים הלאה. זה יש צעד רבה, שדווקא בתנאים כאלה קשים להצליח להמשיך, להיות בחיוניות ובשמחה ובזה, אפילו רבותה יותר גדולה מאשר כשאנחנו נמצאים בכוח עצום וזה. אנחנו לוקחים איזה כוח גם לזמנים כאלה. אז זה בחינה אחת שרבי יהודה מושיע בהווה. יש בחינה, ראיתי שרב צבי מאיר אותה, למה, בואו נצמחתי את האמת לראות את זה בתוך דבריו, בגלל ההקשרים של דברים שנאמרים אולי בעוד הזדמנויות, שלמה רבי יהודה אומר שטוב הקשרים והשווקים הזה, הוא גם דואג לעתיד. הוא אומר, נכון, בפשוט רבי שמעון צודק, הקשרים, השווקים, זה הכל הבל רות רוח, והכל הם עושים מזה רק בשביל זונות, ולהדין בהם את עצמם ולטעון מכס, זה לא בשבילנו. אבל, הוא אומר, אם אנחנו נתרגל שכל הקשרים והשווקים והמרחצות זה רק דבר שלילי, אז מה יהיה כשיגיע היום? אנחנו נצטרך בעצמנו לבנות בחזרה מדינה, ואנחנו נצטרך לבנות קשרים ומחלפים וקשרים ו... איך קוראים לזה? רכבות קלות, תחתיות או עיליות. תצטרך לעשות כל הדברים האלה, אז חס וחלילה ישתרש בנו משנאה לכל המציאות של העולם הזה, אז לא נוכל להביא לגאולה, וגאולה בסופו של דבר, לבנות בתוך העולם, לא באיזה עולם מופשט. אז חלק מהכבוד לרומאים, זה בעצם לכבד את הממד הזה שבחיים. לא רק לכבד את הממד הזה מצד ההווה, לכבד את הממד הזה בחיים, שנדע שאם נזכה, אז גם אנחנו יבוא היום ונבנה קשרים ונבנה שווקים ו... ויש שוק שכולו יהודי, כמו שאמרו שבזמנו ביוון, נכון? בסלוניקי. היה שם שוק שרוב הספנים היו יהודים, ובשבת היה סגור. היו ימים. גם בארץ ישראל, רוב השווקים, ברוך השם, בשבת נראה אחרת. יש מקומות, לא, לצערנו יש מקומות, עדיין רוב רובם של החנויות והשווקים, מחנה יהודה ודאי, נכון? החבר'ה, יהודים, שם זה סגור, כן? הרבה הרוב סגור. קיצור, אז יבוא יום ולנו יש שווקים, שיפעלו ביום חול, ויהיו סגורים בשבת, גם זה יגיע. אז זה רק אם אנחנו, כאילו קצת נפרגן למציאות הזאת בכלל, אז כשיגיע זה... גם פה באמת זה רמז נפלא, זה כמעט פשט, מה שכתוב, שאולי לעולם ילך אדם להגביל פני... מלכי אומות עולם, שאם יזכה, יגביל מלכי ישראל. מה הכוונה? שיהיה לך יחס למלכות, ואז יורר בך את התשוקה לזמן הזה שיבוא תור הגאולה. אני מספר, מורבים מספר שהרב קילב בזמנו, הרב יעקב קילב, זיכרונו לברכה, שבנו עדיין בחיים איתנו, הרב אברהם קילב, היה דיין הרבה שנים, כתב ספרים, גם היה לי רמי מרכז הרב. אז הרב יעקב, הוא היה הולך לגור. הוא היה ליטאי. מה זה ליטאי? כאילו, היא למדה, לומד. אני חושב שגם הוא גדל ככה בישיבות, לא יודע, מאיפה הוא הגיע. אבל הוא הלך לגור לטישים. היו מכבדים אותו, הכירו אותו קצת, אז הוא היה יושב בשולחן ככה, המרכזי, עם הזקנים, כן, מול הרבי. אז הוא מסביר למה הוא הולך. הוא אומר, כדי לטעום טעם, איך זה ייראה כשיבוא המשיח, כן? מה זה מלכות? שפעם היה צריך ללכת להקביל בפני מלכי אומות העולם כדי לדמיין איך יראה המשיח, יכול להיות שהיום אפשר להקביל כמה ריבים. באמת, אני חושב שבעולם המערבי יכול להיות שאתה כבר לא יכול למצוא משהו שהוא דומה למלכות. אולי צריך לחצות את הגבול לכיוון סוריה, זה כבר לא כל כך שייך, אולי לכיוון מזרח, למצוא משהו כזה. מצרים אולי קצת. אבל בעולם הערבי כבר אין, אז האדמו"רים, ברוך השם. אני חושב שבאמריקה, נגיד, לא יודע אם היה איש שנתנו לו כזה כבוד, היו זמרים שהריצו, אבל זמר זה זמר, כן, אבל מנהיגים. שקיבלו הרצה, כמו הרבי מלובביץ, לא יודע. לא מכיר. יש גם להם כאלה נאבדיל, אבל... כאילו דווקא, לפחות לא בעולם הפוליטי. כי שם זה... כמו גיצים, עולים, יורדים, כן. מישהו כזה רציני וזה... אז אולי זה תיקון כבר, שלא צריך לראות מלכי אומות העולם, אפשר לראות זה. לראות זה. חסידי חב"ד יגידו לי, מה אתה מבלבל את השכל? זה לא כדי לראות איך ייראה, זה לראות את זה. לראות את זה ממש, כן. טוב, אנחנו נגיד, לא גרע מרבי וחכמי דורות. יכול להיות שיאמרו רבי וחכמי דורות, תקבלו גם הרבי, כן. כל אחד יגיד איזה רבי שהוא מתכוון. טוב, אז בואו נמשיך פה ב... יש לנו את ההמשך הזה? אז נגיד בעל פה, כאילו, מתוך מה שהרב אומר. לא, אולי כבר פעם הבאה, במיוחד שיש לנו פעם הבאה. אז עדיין את זה, אבל נמשיך גם בתוך ה... אז באמת רבי יוסי שתק, באמת רבי יוסי הוא מחזיק בשתי הבחינות, שמצד אחד הוא לא יכול להגיד דברים טובים על הרומאים, כי זה עם רומאים. מצד שני אי אפשר לבטל לגמרי את הערך שיש בדברים שהם תיקון העולם, וגם את הצורך של עם ישראל באיזשהו מקום להשלים עם זה ולהסתדר עם זה ולחיות עם זה, אז הוא שותק. כלומר, הוא מחזיק בעצם, שוב גם זה, צריך להסביר שזה לא סברה, זה לא סתם לא יודע. זה אי כמו שאומרים הפילוסופים, אי ידיעה מלומדת, כלומר. הוא באמת מחזיק בשני הצדדים, הוא לא... הוא באמת, זה ההדרכה שלו, שכל אדם צריך להחזיק בשני הצדדים. מצד אחד, בפנימיות, לדעת שהרומאים זה... נרגיש שזה ריחוק פנימי. מצד שני, לדעת שצריך לדעת להתנהל ביישוב הדעת וזה, לא לבוא... עם איזו צביעה כזאת חריפה, שלא תאפשר לכלכל את ההווה. זה רבי יוסי. ויכול להיות שזה אפילו, יש מקום לדון, מה טוב להמון, כן. ברור שרבי שמעון הוא צדיק עצום. רבי יוסי צדיק. רבי יהודה, שניהם צדיקים, שלושתם צדיקים עצומים, אבל מה כאילו ההמון, הבינונים, הלומדים אפילו, איזו הדרכה היא... אז יכול להיות שאולי דווקא הלכה כרבי יוסי שנימוקו עמו, דווקא השתיקה שלו. כי ללכת עם גישה כזאת, שככה נוטה, כאילו להשלים ולפרגן וזה בצורה מובלטת, אז יש בזה סכנה. ללכת עם גישה שהיא שוללת את הכל, אז גם יש בזה סכנה, כי אז אי אפשר ל... זה כאילו טוטלי. כאילו... זה מתאים אולי לאנשים שמסוגלים להיכנס למערה, נפשית לפחות. אבל זה, כיוון שאי אפשר, הרי אדם חי, הוא צריך לאכול, צריך לשתות, צריך בסוף הדבר להיות בכל מיני... אז אני על כוחי נמצא בתוך עולם כזה, אז אני כבר נופל. אז יכול רבי יוסי אומר לך, כאילו, עין במר מוחת ולב שמח בחלקו, אני יודע, אני משתמש בביטוי של הפיוט, כן? מצד אחד, שזה הסתייגות פנימית, מצד שני, רגע, מעניין לחשוב האם היחסים בין היהודים לגויים בכל הדורות, יכול להיות שגם הגויים התלבטו איך להתייחס ליהודים. יש כמובן גם ממדים שהם, נקרא לזה, לא רק מפה, אלא זרמי נפש ונשמה עמוקים, גם אצלהם. אבל אפשר גם לדמיין אותם, בוודאי הכוחות ההנהגה שלהם, הרבה פעמים זה היה ככה. מה היהודים? מה הם היהודים באמת? האם היהודים זה בעצם רבי יהודה? זה מיעוט, נאמן, לויאלי. רוצה שיתנו לו את השקט שלו כדי לשמור תורה ומצוות, רק לניח להם בעניין הזה, וחוץ מזה, הכי נאמן. מה שגם לכאורה, נכון, הכי, לגבי רוב הזמנים ורוב הדורות. נגיד היסטורית, יודעים שהרבה פעמים, בארצות הנוצריות, אז הכמרים הסיתו והמלכים תמיד בלמו. ואצל הערבים, אז הווזיר, היה מסית והפכה היה בולם עד שבסוף היה נופל, ואז או שהייתה צרה או שהיה איזה פורים, פורים די כל פעם עיר אחרת, כן, לפי העניין. אז זה היה כשהמלך היה מתעשת, כן, אז נהיה פול. אז האם היהודים זה רבי יהודה? או מה שהם בתת מודע שלהם, אולי פה באמת כן נכנס את הצד הנשמתי, זה שהיהודים אומנם בצד אחד, הם הולכים שפופים, והם מקיימים את החוקים, הם נאמנים וזה, אבל מצד שני, החלום שלהם זה להפוך פה את הכל. זה במקום את הזה לשים את בית המקדש, וכאילו... ולא נעים לומר שהמחשבה הזאת מצד אחד מרושעת, והיא גרמה לנו להרבה צרות, מצד שני, יש ביחס לאיזה נקודה אמיתית, כלומר, משהו שיפחיד אותם, זה באמת כי קלטו, באיזשהו מקום היהודים הם, יש להם איזו אמירה שהיא לא נגמרת רק בזה שהקהילה פה תישאר והכל יהיה בסדר, אלא אם... ויכול להיות שגם חלק שפטו אותנו כרבי יוסי. אמרו, הנה, מצד אחד הם איתנו, מצד שני הלב שלהם בירושלים, כאילו, זה משהו כזה. חושב שזה גם היה... להבדיל. אבל אני אומר, רבי יוסי זה מה שאפשר לחיות. כי בשביל ההמון, שוב, לא צדיקים כמו השלושה, אבל מי שהלך עם רבי יהודה כאילו בחריפות, כשמתגלגל להמון, אז זה עלול כבר קצת לבטל את המחיצות בין ישראל לעמים. אז זה סכנה לקיום. מי שילך עם רבי שמעון בחריפות, אז הוא מביא להתנגשות בין ישראל לעמים. ואי אפשר. בסוף. אנחנו לא... איך כתוב קטון יעקב, ודע, מי יכול לעמוד בזה? רבי יוסי זה מאפשר. מצד אחד, זה באמת מסתדר איתם. מצד שני, באופן פנימי אתה שומר על נבדלות. ואז ככה כנראה חיו רוב הדורות, דווקא לפי השיטה של רבי יוסי. רבי שמעון אומר, תסתכל על הפנימיות. שמעון באמת עולה לצד לנשמה, ממילא גם לעתיד. בדרך כלל, ככל שיותר מדברים על הנגלה, יותר מדברים על ההווה. ככל שמדברים על הנסתר, יותר מדברים על העתיד. רבי יהודה מצד הנגלה וגם מצד ההווה. רבי יהודה הוא כאילו איש הנגלה. רבי שמעון איש הנסתר, מדבר על העתיד. אז מצד העתיד הוא רואה באמת את הפער העצום בין מה שצריך להיות מלכות ישראל, מלכות עליונים קדישים, לבין מלכות הרשע. כמו שהרב מסביר פה בפנים, שיסוד הרשע הוא לא רק בשורש, אלא מהפך את הכל לרועץ. לא רק שהרומאים רשעים, ואולי מדי פעם אז צומח איזה נציב רשע, אלא אפילו הגשרים והשווקים והמרחצות שנחרות טובים, אז הם בעצמם השווקים, נכון? הגשרים זה לחלות את הממון, והשווקים זה להפיל את האדם ביצר הרע, בזנות. ואתם כבר צריך לומר שאני מאוד ככה פשוט להגביל את זה לכאורה לכל לגלגול המודרני של הרומאים, שזה העולם המערבי. אפשר להגיד שגם בזה אפשר להציג שאול השיטות, יש מי שיגיד מה נעים מעשייה של תרבות מערבית זאת. וזה באמת, לפחות כמותית, זה, באמת, הרומאים בסך הכל היו בכיוון, אבל אין ספק שהלכו כמה צעדים קדימה. קשרים, מה זה קשרים? כבישים, רכבות, מטוסים, שווקים, כל העולם מקושר עם כל העולם. ולא יודע באיזה, איפה לשים את אמצעי התקשורת, שהם מאוד השפיעו. הם גם בחינה של קשרים, גם שווקים, ומרחצאות, תיקון הבריאות. הבריאות עלתה בהרבה. תוחלת החיים, ויכולת להתמודד עם מחלות. וכל זה התרבות הזאת, התקדמות של ה... אז יבוא מי שיגיד, תראו, וגם כתוב בורות התשובה, שזה חלק מהתשובה, כל דבר שהוא שיחלו לעולם, הנה. שיגיד, שמע, הסתייגות. עד אחד, באמת, יש מזה לבחים, אפשר להשתמל, וכולי, אבל... לא, להיזהר מהתרבות. איך לאוניברסיטה? מדעי הטבע, לא מדעי הרוח. ורבי שמעון אומר, שמע, זה הכל... כל העסק זה... שלילי ביסודו. וחשבתי שעמד בדור שלנו, זה מאוד בולט לגבי הכלי ה... מאוד משמעותי שהשם זה האינטרנט. שהאינטרנט בעצמו הוא גם קצת שווקים, יש שם הרבה מסחר. הוא גם קצת קשרים, כי זה בעצם אמצעי תקשורת בין הרבה מקומות. כבר אפילו לא צריך לנסוע על הגשר, אתה יכול להישאר בבית. ושם להתנהל. והוא גם מרחצאות יותר במובן של התפנוקים. כן? הוא גם כלי לשעשוע. כידוע. שיגיד, מה, זה כלי שאפשר להפיץ... תורה, אפשר לזה. אני אמרתי לכם את זה שנדמה לי, מדי פעם שאתה שומע גם מרחוק, גם מקרוב, חלק מהמרה הזאת החריפה, שהרבה פעמים הרגשנו שיש אצל החיים הרחוקים, היא קצת ירדה בזכות הכלי הזה. כיום כל מי שיש לו איזה מגע עם משהו דתי, הוא פותח מיד שם, בגוגל וזה, וקורא קצת, ואז הוא יחסית בעניינים. כשצריך לעשות ברית, אז הוא קורא על ברית, צריך לעשות פדיון הבן, קורא על פדיון הבן, חתונה, קורא על חתונה. ואז אתה מדבר איתם, לפעמים אנשים שככה, מישהו שאני אסייע או משהו כזה, אתה רואה שהם יודעים יותר ממה ש... אני לא יודע, כך וכך שנים, אז אתה צריך לספר להם על א' ב'. ואם הוא יודע, זה בזכות שהיה לו איזה מורה או משהו כזה. פה עכשיו כולם כזה כבר... עכשיו לא לדבר על זה, אני חושב אפילו סיפור בתוך הישיבה, שהיה מישהו שדרך השיעורים שהוא שמע ממש הפך את החיים שלו. וכנראה שיש לא מעט כאלה. ערוץ הדברות כנראה יודע כמה שזה נכון. צריך לדעת, כמו שיש בזה סכנה כידוע, אבל זה לשני הכיוונים, ידעו פרצופים. אז אני עכשיו הייתי ממה נעים מעשה, אבל אם שיגיד, תשמע, זה כלי, תשתמש בו, תסמי. אם שיגיד, תשמע, כל העסק הזה רקום מיסודו. כלומר, ודאי שכל האינטרס זה רק לעשות ממון, והממון משרת את הכל. ואם אלה זה לא פלא שהאתרים הכי מוכרים, זה אלה שהכי עושים כסף, ואלה שהכי, כאילו, השווקים וה... אפשר להגיד שבאינטרנט השווקים, מובן למה השווקים והזנות קשורים, כן? אולי גם אצל רומאים זה היה ככה. אבל חלק גדול מהתעשייה שעושה שם כסף היא קשורה לכל האתרים הלא צנועים, הבעייתיים. עושים שהרב יהושע שלנו ככה עוסק בזה קצת בסוגיה הזאת. וכבר לפני כמה שנים הוא אמר ש... נכון שהכל שם גדל מאוד מהר. אתה יודע, כמה אתרים נוספים כל שנה. אבל אומר, האתרים הבעייתיים בחזקות. זה מדהים, הכסף שמגדל שם בכל. זה שמגיד, שמה, הכלי עצמו, בעצם זה שהוא כאילו מזמין אותך כל כך בקלות, להגיע כל כך במקומות, והתרגל לשטחיות כזאת, שאתה לא יושב מול ספר, מעיין בו, אלא אתה רואה איזושהי תמונה, ואז עובר לתמונה אחרת, או אפילו אם אתה כאילו יכול עוסק בדברים ניטרליים, השטחיות והיכולת להגיע לכל מקום והיכולת לשמוע כל דבר ושהכל כאילו כולם שווים שם, כן? ההשטחה הזאת שיש שם, ואגב מי שבנה את זה זה אידיאולוגיה שלו, שהנה פה כולם שווים והראש ממשלה יכול להתווכח בפייסבוק עם אחרון האזרחי וזהו. אבל ההשטחה הזאת היא זאת שבעצם בקלות מציפה את הצדדים את הקולות הכי נמוכים, שזה הרבה פעמים קולות אלימים, שגם זה רואים שהכלי הזה נותן להם פתאום העצמה יותר מאשר קודם. פתאום בני אדם נראים יותר רעים ממה שהיו פעם. הם לא נראים יותר רעים. פשוט יש כלי שנראה בקלות, מאפשר לשחרר כללות, אז הם קוראים את זה. מה שפעם אדם ארבע במטבח, היום זה נמצא בזה. הרבה אנשים, כן, אז... כתוב בקהלת, גם לכל הדברים אשר ידברו, אל תיתן ליבך, אשר לא יתשמע את עבדך מקהליך. משמע שמקהלים, אבל ברוך השם לא שומעים. אבל היום יש כלי שאת כל הקללות, הכל נמצא. מה אתה עושה? איזה עולם אנחנו חיים. וגם עם אלה זה מציף את כל הצדדים האלה. אז הוא אומר, אז הבעיה היא לא רק בכוונה של חלק מי שייצר, או הכלי עצמו הוא כזה, זה מובנה. באמת שבדוגמה זה ממש ככה, הכלי עצמו, השטחיות שלו והחיצוניות שלו והאידיאולוגיה הזאת שיש בה אולי איזה קליפת נוגה של כל מיני רעיונות אנושיים, אוניברסליים וכו', הוא בעצמו זה שכל כך משטיח, כל כך מרדל וכל כך מנמיך ומשפיל את רוח האדם. אז זה כאילו הצעקה של רשב"י. אני יכול להסביר גם קולות שונים שיש היום באמת ביחס לסוגיה הזאת. לא, כמו בעניין הקודם של נחור הרבי יוסי, זה הדרך ה... האמצע שרוב האנשים יכולים ללכת איתם. צד אחד להשתמל, צד שני... להיות ככה באיזה... להבין את החשבון, להבין כאילו ממה צריך להסתייג ועל מה ההסתייגות, ואז אתה יכול באמת לקחת את ה... את הטוב.